הסיפור שלי מתחיל בכפר שבו נולדתי, בכפר קטן באתיופיה ששמו סאוואקסה.
בגיל 6, יורית השום מקץ עלתה לארץ מאתיופיה לבדה. אביה כבר נפטר, אמה עלתה עם אחי התינוק, וסבתה נאלצה להישאר מאחור ולשלוח אותה בגפה. אבל יובי לא אוהבת להתעכב על קטנות. אחרי שנים של נהירה אחרי הישראליות, יובי עשתה סיבוב פרסה, בוחרת להתרכז בחוזקות של העדה האתיופית, להשפיע עליה מבפנים, ובעיקר להיות מושפעת.
שנה ושנה מוריקת אשר ועולה חמה ויורד המטר כל שנה ושנה אדמה מתחדשת מלבין חצב ומזי והדר כל שנה נולדים אנשים לרוב
בוקר טוב.
בוקר אור.
נעים מאוד, אורלי.
היי, יובי.
יובי, את גרת בגדרה. מה אנחנו עושות בעין צורים הבוקר?
עין צורים זה קיבוץ שגרתי בו 4 שנים, מכיתה ט' עד י"ב. זה תקופה של עיצוב אישיות באיזשהו אופן. זה פה זה קרה לי.
פנימיית נוער?
חברת נוער, של חבר'ה מכל הארץ שהגענו לפה לתוך קבוצה. וחווינו וספגנו בעצם את כל מה שקורה גם בקיבוץ.
מה זה אווירה ישראלית יותר? מאיפה שבאת?
זה אווירה דווקא יותר כפרית מאיפה שבאתי, זה מאוד דומה לי לאתיופיה.
כן?
זה החיבור שלי, אולי החיבור הראשוני שלי מכאן. גם הקהילתיות, גם זה שאת יודעת, קשישים נשארים במקום, לא זורקים אותם או לא שמים אותם באיזה בית אבות.
ממש כמו בקהילה האתיופית.
כן, לגמרי כמו בקהילה האתיופית. וחוץ מזה יש פה איזה מרחבים ציבוריים. כמו בסעודה שלישית, אז כולם מוציאים את השולחנות וכולם אוכלים בחוץ. יש איזו אווירה של קהילתיות כזאת שאני מאוד מתחברת אליה. זה החיבור רגשי בין המרחב, הקהילה והתחושת שייכות. גר פה אליעזר מוסבר, שהוא היה דמות נורא נעימה, נורא אבהית כזאת. הוא לא מורה או מישהו שצריך... והוא יצא המון מהקופסה בחשיבה שלו.
זה תפקיד מסוים מול חיים?
הוא היה מין אב בית, הוא לא היה בא להעיר אותנו למשל.
אוקיי.
אז אפשר להעיר אותנו טוק 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 בוקר טוב, אבל לא היה לו כל מיני דרכים. הוא היה במביא צלילים של תרגולת, על הבוקר. הוא היה מכניס המון הומור וכיף לחיים. אבל חוץ מזה התחברתי אליו כי מצאתי איזה נקודת כאילו קשר ביני לבינו. זה שיש לו מבטא דרום אמריקאי כזה, והוא זר בעיניי, כן? במבטא הזה, וגם אני הייתי מין זרה כזאת בקפיצה שלי לחברה הישראלית, בקפיצה לקיבוץ, ואני חושבת שמהנקודה הזאת היה איזשהו חיבור, וחוץ מזה שהוא היה אבהי נעים ועוטף. נראה שאני חושבה שאתה עושה
ספק. יאללה, בואי נפגש אותו.
כן, נראה שהתרגשתי לראות אותו.
איך זה לראות את יובי אחרי כל השנים?
כיף, אחרי כל השנים זה כיף לראות אותה, ואני שמח לשמוע כל צעד וצעד. לא רואים הרבה, הילדים גדלים, ואנחנו נהיים צעירים יותר.
איך אתה זוכר אותה את החבר'ה? היא לא שומעת, סופר לי.
בין הבנות היא הייתה די חנונה. יותר פתוחה מה שאחרים שלקח להם הרבה יותר זמן. היא הייתה מיד נקלטה עם החברה הרבה יותר בקלות.
אני חושבת שחלק מההיקלטות הנעימה שלי כאן, זה בזכות זה שאתה היית כאן. בחוויה שלי זה המון אהבה.
כי אני גם עולה חדש סך הכל, לא הרבה שנים. גם אני הייתי האתיופי של החבורה פה, לפי הצעה.
כל יחסי.
ולוקח זמן עד שנקלטים ונכנסים לחברה, ונרגשתי את זה, ידעתי כל אחד, השתדלתי. לכל אחד, זה מה שאמרתי, שאצלה היה לו יותר קל. אחרים כל מילה שנייה זה היה נפגע. ואז היית צריך לקחת בצד ולראות שלא התכוונו ככה, אלא זה בדיחות שעושים.
אתה זוכר את אבא שלי שבא לפה עם אופניים?
נכון.
הוא מזכיר לך את אבא שלו?
לגמרי מזכיר לי את אבא שלי. זה אבא שבעצם, אמא שלי התחתנה שוב פעם אחרי שאבא הביולוגי שלי נפטר. אבא שלי לקח אופניים מאשקלון, עם דאבו חם שאמא שלי עפתה, והגיע עד אין צורים באופניים. אז כאילו ברמת ה... לא יודעת אם זה הקרבה, אבל ברמת ה... לא יודעת, זה אולי הכי
בואו. הסירות.
בואו נראה הלאה.
מה הזיכרון הראשון שלך בילדות?
כפר, בן הארבעים. כזה הגברים חוזרים מה... מתחילים זה התכנסות כזה של הבעלי חיים מהמראה שלהם. אני על עץ, שר השיר, ואנשים מחוץ לבתים שלהם בוררות משהו. ואני שר השיר לאיזה אחד קרח, כאילו די מקלט אותו. הוא ככה אומר, זה שיר, גם כן שיר. כולם ככה צוחקים, זה זיכרון. יש לנו שאלה, אולי בת ארבע.
בת ארבע. יש לך אור בעיניים כשאת מספרת על זה.
כן, חזרתי לשם.
כן?
לאותו כפר.
לאתיופיה?
חיפשתי את העץ. מצאתי עץ מאוד מאוד נמוך. בזיכרון שלי יותר גבוה. זה זיכרון של תחושת שייכות מלאה. ואם אני בזה לאור בעיניים. של קבלה מוחלטת.
יש לך געגוע למקום הזה?
לא למקום, לתחושה. התחושה הזאת של ה... של משפחה מורחבת וחוץ, כאילו, זאת אומרת, עם מרחבים פתוחים, זה משהו שאני ככה מרגישה שזה לא מתמלא לי, זה עדיין לא הגיע לזה רביעה של זה, יש לי זה געגוע.
איך התגלגלת לה לי על הארץ בגיל כל כך צעיר?
טוב, זאת לא הייתה הבחירה שלי,
אבל
אבא שלי היה חולה בבית, ונפטר בבית. ואז כשהוא נפטר, אבל אמא שלי צריכה לקבל החלטה מה היא עושה. להמשיך לגור בכפר, וזה קשה, תתחתן שוב, היא צעירונת, תתחתן שוב פעם, עם מי תתחתן? כל המשפחה זה משפחה שלו, או שהיא חוזרת לסבתא, לסבתא שלי, לאמא שלה. והיא מחליטה לחזור. כל כשהיא מחליטה לחזור, סבא שלי לא מוכן. הוא אומר, אין שום בעיה שאת תלכי, הילדים נשארים פה.
זאת אומרת, היא צריכה לוותר על
שניכם. כן, היא צריכה לוותר על שנינו. והיא לא מוותרת, היא אומרת לו. יש חלקים שמגיעים לי. חלקים מהאדמה, חלקים מהרכוש, חלקים...
לא מצוי.
זה חוצפה נשית מעניינת. והיא מקבלת את שאלה בסוף.
כן?
כן. וזו, וכשהיא בעצם מבינה בכפר שלה שכל הצעירים בגילה עומדים לעלות לארץ, אז היא אומרת, גם אני רוצה, הצעיר מומם לה, לא, אנחנו סטודנטים, יודעים כרוך טוב, בורחים, זה לא איזה הליכה לטיול שנתי, אנחנו בורחים, ולך יש ילדים. ובסופו של דבר, היא לא מהמבטרי, כמו שאת מבינה, עם כל המסעים והמתנים שהיא עושה, אומרים, את יודעת מה בסדר, תבואי, תבחרי לך בילד אחד, כי אי אפשר, אנחנו לא נוכל לעזור לכם שניים.
מה היא בוחרת?
ואז, אין פה יותר מדי אפשרויות, זאת אומרת, היא מאוד רוצה לבוא לארץ, היא גם מבינה משהו מאוד מאוד חשוב, שאישה ללא גבר, היא כלום, באתיופיה. והדמות הגברית באותו זמן הייתה הדוד שלה, וכשהוא מתכוון לעלות לארץ, אז היא מבינה שהיא במצב שהיא לא... היא לא יכולה להרשות לעצמה להיות במקום הזה. וכמה שזה קשה, אני קבלת החלטה לעלות לארץ, ולקחת את אחי שהיה תינוק, ואני נשארת בעצם את הסבתא. זיכרון שלי, איזה זיכרון של פרידה מאוד נעימה. זה לא זיכרון אמיתי, כי אחר כך היה לנו שיחה עם אמא, והיא סיפרה שכעסתי נורא, אני התעצבנתי עליה, ואמרתי לה שזה לא פייר, שגם אבא עזב ועכשיו היא עוזבת, שלא כך נתתי לה ללכת. אז היא אמרה, פניתי ללכת לדרך, ואני יודעת שאם אני מסתכלת עוד מבט אחד, אני לא יכולה לומר את זה, היא הלכה.
החלטה לחיות איתה, לא רק שלה, גם שלך. עם הידיעה הזאת שאמא הלכה ובחרה, נאלצה ובגבורה, אבל היא השאירה אותך.
ככל שאני מתבגרת, אז אני רואה את הגבורה שבבחירה הזאת. כי נראה לי שלבחור במקומות כאלה, זה הבחירות היותר קשות, ובסופו של דבר שאתה בחירה, ולא נותן לאנשים אחרים לבחור בשבילך, זה תוצמה. והיא בחרה, כואב, קשה, אבל היא בחרה. קהילה. גרעין קהילתי גדרה.
גדרה.
גדרה, משאלה, שאותית ממש.
סטארט-אפ.
חוצפה.
דמות להערכה.
אמא שלי.
אבא.
אבא, חיבוק.
כאב.
פרידה.
ישראל.
בית.
יובי. מה זה יובי?
יובי זה קיצור של יובמרט.
יובמרט?
יובמרט. Okay. שזה תוצרת מובחרת באמהרית.
וואי, זה יופי.
אבל כשעליתי הייתה באמת מישהי שקלטה אותי שם אולי בזמן הכתיבה או אולי בכיתת קליטה שלא הצליחה לבטא ואז נתנה לי בשם בעברית.
איזה שם?
קשה לי להגיד אותו בטלוויזיה עכשיו.
באמת? הוא לא היה בשימוש?
הוא היה בשימוש המון זמן, אחזתי בו כמו קרש הצלה.
השתמשת בו בכלל?
השתמשתי בו עד אחרי הצבא, קראו לי רחל. זה נשמע לי שם ככה ישראלי, אז כשנתנו לי אותו, זה היה חלק ממה שעשו מכולם.
למה כל כך קשה לך?
כי זה לא אני. בסופו של דבר זה לא אני, וזה גם מזכיר לי תקופה שקצת של ההתנקרות, של החוסר קבלה של עצמי, של הקהילה שלי.
אבל לא חזרת לשם המלא.
לא, כי לא, אני לא יכולה לחזור להיות יובנות במלוא מובן המילה של יובנות שהיא באתיופיה. משהו בכל זאת עברתי פה, אבל אני חושבת שזה מין מיקס כזה, כי בכל זאת אני משאירה את לא הראשונה ששואלת אותי מה זה היובי הזה, ופעם שואלים, היובי זה קיצור של יובל? אז אנחנו פותחים את זה, ואז אני, זה על השולחן מהרגע הראשון. ההיסטוריה המסורת והזה. אבל יובי זה שם ככה, גם קלילי.
גם כיפי.
כן, גם בעיניי מאוד ישראלי.
אנחנו מדברות כבר איזה זמן. ואי אפשר להתעלם מזה שאם היינו מדברות בטלפון, לא הייתי יכולה לנחש מה המוצא שלך. אין לך מבטא. בא לך טבעי או שעבדת על זה?
לא יודעת שעבדתי על זה, אבל קיבלתי החלטה שאני שמה שם המבטא. עבדת בחוויה של להיות אחד מכולם. חוויה של להיות ישראלי. אז זה להתלבש אחרת, אני לא מתלבשת בסמלות אתיופיות עכשיו. תקופה מאוד ארוכה לא דיברתי באמהרית. כי כאילו להשאיר איכשהו את הדברים מאחור, תראי, זה תמיד התמודדות, כי עולה ממקום אחר, שהוא בצבע של פה, אז הוא לא כל יום מתמודד עם זה. אני כל יום, גם עם העברית היפה שלי, וגם עם האנגלית היפה שלי, וגם עם המעורבות שלי, וגם עם הכל, עדיין הרבה פעמים, הוא יוצא שנקרא לך מה שכתוב פה, וזו התמודדות יומיומית. אני רוצה לשכוח לפעמים שבאתי משם. אני פה, ואני רוצה לדבר איתך עכשיו על לא יודעת, על התואר הראשון שלנו. אבל את רואה אותי, וזה ישר קופץ, וזה ישר.
זה לא במידה מסוימת, אבל היה אמור אולי להוציא תגובת נגד, איזה ניכור דווקא כלפי הישראליות והישראלים שלא מסוגלים להסתכל מאחורי הצבע, או שמתייחסים אליך כמו אנאלפביתית רק בגלל הצבע?
תראה, יש שלבים. שלב ראשון זה באמת להתנכר לקהילה שלי, זה להגיד, זה פחות טוב, לתת לזה איזשהו ציון, וככל שאני עובדת במערכת החינוך, אני כאילו יותר ויותר מתרחקת, פחות אוכלת המאכלים, פחות יותר, ואז יש שלב של הכרה, ויש בי משהו שאומר, יש בקהילה הזאת משהו אחר, אוקיי? זה לא קהילה מסכנה, זה לא קהילה, והדבר הזה זה נקודת, זאת אומרת, אחרי הצבא, זאת נקודה משמעותית בחיים שלי שאני אומרת, אוקיי, זה לא יכול להיות. אז איבדתי את האמהרית שלי, אני לא מדברת אמהרית, אני לא אוכלת המאכלים. אבל בצד שני אני אתיופית, כולם מזהים אותי כאתיופית, מה עושה אותי אתיופית?
את יכולה להגיד לי באיזה נקודה או איזה אירוע שאת יכולה להגיד שם התחלתי לקבל יותר את העדה, את עצמי, את ההורים שלי ולפשר בין הזהות הישראלית לזהות האתיופית?
הלכתי לרעיון עבודה. כשהלכתי לרעיון עבודה התקשרתי ואת אמרת בעצמך שבטלפון אני לא נשמעת יוצאת אתיופיה. וכשדיברתי עם מי שאחראי שם על העבודה, זה נורא התלהבו מהניסיון שיש לי בעבודה, בקיבוץ עם ילדים ואחר כך בצבא. ואחר כך עם האמריקאים, אמרו לי, תקשיבי, אנחנו רוצים שתבואי מיד, יש לנו מלא עבודה, ואם את יכולה, עשר דקות, חצי שעה להיות פה. רוצה אין שום בעיה? והגעתי לשם. והייתה שם דיכוטומיה ענקית בין ההתלהבות וההתרגשות של בוי, לבין זה שאני נכנסת ומרימים עיניים, מורידים ולא מתייחסים. ואני שואלת שלום, והחברת פייביסיטרים, והוא לי, כן, אנחנו לא צריכים עובדים, אנחנו מלאים, אין לנו עבודה. החלקתי מדמעות והלכתי הביתה. ואני הולכת הביתה, בוכייה וכועסת, וסוגרת את עצמי בחדר, ובוכה, ובוכה, ובוכה. עד שאני מוצאת את הבן אדם הכי שאני צריכה להוציא עליו, את זה שזאת אימא, ואימא חוזרת מהעבודה, ואני צועקת, שואלת אותי חיה, מצאת עבודה, ואני צועקת עליה, בשביל מה באנו לכאן, וממש זה ככה בשלוות נפש. עכשיו, יש סיפור שהיא כל הזמן סיפרה, ובאיזשהו שלב רק הבנתי אותם. אז יש לה סיפור על אריה, שרצה להתחתן עם בת המלך, בת אנוש, המלך, שהוא בן אנוש, נורא מפחד מזה שאריה מגיע, ואז מתחיל מסע, שכל פעם הוא אומר לו, אתה מדהים, אתה נפלא, אבל תוריד את הרעמה, כי זה יפחיד את הקלה, תוריד את הציפורניים, כי זה יסרוט את הקלה, תוציא את השיניים, כי אתה מחייך וזה יפה, אבל בשורה התחתונה הוא בא לקחת את הקלה כבר מוכן, גלחה, בלי שיניים ובלי ציפורניים, והמלך בכלל לא נותן לו להתקרב. השומרים ככה מעיפים אותו, ממש בלי שיניים. מה? הדיל שלנו, אני עכשיו כולי מוכן להיות, נראה לך? מה, למה שאני אתן את הבת שלי לאיזה חתול? וההבנה הזאת של, של בשביל מה? כאילו שאלה, בשביל מה? בשביל מה אני מחליפה את השם שלי? בשביל מה אני לא אוכלת אינג'רה, למרות שאני מאוד אוהבת? למה, בשביל מה אני אומרת שההורים שלי לא יכולים? בשביל מה כל זה? בשביל להיות ישראלית. ומה זה ישראלית? כאילו בשלב הזה שאני כבר מגיעה להיות ישראלית, אני סתם חתול. ואני חושבת שזאת הנקודה, שאני באה ממסורת של עריות, שיש שם רעמה, שיש שם שיניים, שיש שם ציפורניים, שיש שם, זו קהילה שיודעת להגן על עצמה, זאת קהילה שחיה בלי מחלקת רווחה 2500 שנה. זאת קהילה חזקה. ואני חושבת שאז התחלתי לראות את החוזק הזה. עכשיו, אמא שלי תמיד סיפרה לי את הסיפור הזה. ובשלב מסוים זה נפל לי והבנתי על מה היא מדברת.
אותך לגדרה. מה שלך לא פה?
המשפחה שלי לא פה, ומה שמביא אותי לגדרה זה אתגר מגוון קהילתי, ויש לזה גם איזה מקום של חיבור בין קהילות. ונניח הגינה הקהילתית שלנו היא, לא כל, אני גרה פה 8 שנים, וזה נראה לי המקום הכי קבוע שהיה לי אי פעם.
כן, את כזאת שנדדת הרבה.
כן, אז אני מבחירה אני עברתי לפה, זה לא אפשר להגיד הגורל, ממש מבחירה עברתי לגור פה, להשתקע פה ולהפוך את המקום הזה לבית שלי. והמגוון הקהילתי שנמצא כאן, בין הבילויים, מתקופת הבילויים, בין התימנים שכבר 100 שנים פה, ובין הקהילה החדשה של יוצאי אתיופיה, השילוב ביניהם מוליד קהילה רב-גונית וממש נעימה. אנחנו מאפשרים את זה, אני חושבת, בזה שאנחנו יוצרים מרחב פיזי שבו צמחים, כאילו זה שפה של כולם, הגידולים האלה והלאכול ביחד וללמד אחד את השני את התבשילים שלך.
פה בגינה זה קורה פה?
כן, זה קורה פה.
שדה.
תראה לי מה יש לך ביד.
שלום נועם.
תירס.
זה מפה מהגינות? זה התירסים?
זה התירסים.
איזה יופי.
כן, זה מגינה מחלקה של קבוצת נשים מבשלות שאנחנו עושים פה.
אז יש לנו חלוקה פה ל...
יש פה כל מיני קבוצות, כן. יש פה חלקים פרטיים. יש פה גם זוגות, למשל זה, בן זוג של זאת.
אז היא מגדלת את זה, והוא את זה. שלום.
נעים מאוד. יאבא?
כן. זאת אורלי. זה ניר.
שלום.
אוי. אתה תראה פה שקרה, היא בורחת.
היא בורחת לך?
תפסי אותה.
תפסי אותה. מה?
שלום.
מה אתה אוכל, עגבנייה?
תתארי לי מה קורה פה. ימי שלישי.
ימי שלישי. יש פה פסטיבל קהילתי. המון קבוצות של אנשים.
כל הרוגות שאני רואה מאוכלסות.
כולם עובדים.
בימי שלישי יש פה בין 30 ל-100 איש.
וואו. חגיגה אמיתית.
האמת שעושים כל מיני ניסויים, כי הם מגדלים פה גם דברים שהם גדלים באתיופיה. אתה יודעת שיש בזיליקום תימני, בזיליקום רגיל, ויש בזיליקום אתיופי.
מה זה בזיליקום אתיופי?
בזיליקום אתיופי זה משהו אחר. הוא יותר קטן, הריח שלו אחר. הוא פשוט ביום שלישי. יש לזה ריח אחר, תריחים. זה ריח אחר.
נכון.
ומשתמשים בזה למאכל, שמים את זה בסחוק שלנו. ידע שעובר פה.
איזה גילאים מגיעים לפה? כל הגילאים? כל הקהילה?
אז יש מבוגרים כמו אישה הזאת. ויש כאלה בגילאים של הילדים שמגיעים.
צעירים שם גם?
וגם כאן, וגם צעירים כאלה.
תודה.
ילד קהילתי.
לאן את לוקחת את כל זה, את כל המורכבות של ההשלמה והישראליות והסנדימנטים המתחדשים לעדה?
אני חושבת לעצמי, מה הדבר הבא? איפה לגדל את הילד שלי? זה בקיבוץ? לא בדיוק, כאילו זה לא, זה בשכונה אתיופית, שכולם אתיופים. בקיצור, אנחנו מבינים שאני לא יודעת איפה אני הולכת לגדל את הילדים שלי, אבל אין מקום כזה שהייתי רואה. שם זה המקום שאני רוצה לגדל בו את הילדים.
חוזרים לשכונה.
זה הזמן לקחת אחריות ולחזור לתוך השכונה. מתוך שני, גם האחריות הזאת ולהוות איזושהי אלטרנטיבה למודלינג האחר. אבל צד שני, גם בשכונה שאני גרה בה במושב, אז חשוב לי שהמדרכה, כי יש לי סטנדרטים, כן? המדרכה צריכה להיות בסדר, הגנים צריכים להיות בסדר. ואם אנחנו חוזרים לתוך השכונה, אז גם הסטנדרטים שלנו יהיו אחרים. וככה אנחנו חוזרים, ואני בוחרת בגדרה, כי בגדרה היה לי הכי קשה. בעבודה שלי הקודמת בחברה להגנת הטבע. אז שנה שלמה רק התבוננו, הסתובבנו ובדקנו וראינו, ואז צעירים התחילו לבוא ולהגיד, מה אתם פה, ומה, ואני חושב שכל יום אתם מגיעים. ואז הם התחילו להגיד, אתם מחפשים איפה הבעיות, בואו ניקח אתכם. ואז הראו לנו דבר של, שבעין בלתי מזוינת את לא רואה, כן? איפה החבר'ה נמצאים, ומי מוכר, בניגוד לחוק.
איך משתלטים על זה? איך באים
במקום? כרגע לא משתלטים על זה, רק מנסים לראות את התמונה. ואז אנחנו מתחילים לפעול. וכשהגענו ואמרנו, טוב, אנחנו רוצים לשים את המשפחה ואת ההורים במרכז העניינים, כי שם הם צריכים להיות. אז ההתנגדות לא הייתה רק מהממסד, הייתה גם מתוך הקהילה.
למה?
כי ב-20 שנה האלה משהו באמת נדפק בנו, ואנחנו התחלנו להאמין לסיפורים שמספרים עלינו. והסיפור שמספרים עלינו זה שהבית שלנו לא מספיק טוב, בגלל זה לוקחים אותנו לפנימיה. אנחנו פיתחנו תוכנית מדהימה שקוראים לשיעורי בית בבית, שהרעיון שלה זה להכניס את הילדים לחזרה הביתה ולהגיד, נכון, אין מרחב למידה, ההורים לא יכולים לעזור לך לקרוא ולכתוב, ההורים גם לא יודעים מה זה למידה. זה לא אומר שהם מפגרים, זה אומר שהם לא היו בבית ספר, אז הם לא יכולים מהעתקה של איך מצב למידה. אבל אני לא אפתור אותם מאחריות, אני לא עושה את הילד. ועשינו תוכנית הערכה, וזה היה מדהים. ממצב של טלוויזיה פתוחה, את הבונה עושים בשעה הזאת בין 4-6, ואת הילדים בבלגן, וממצב כזה שהמורה נכנס אליו, ואנחנו אומרים למורה, אתה לא באת לתקן את המשפחה, המשפחה בסדר. אתה צריך להתמודד עם מה שיש. הוא לא אומר להם תחבו את הטלוויזיה, הוא גם לא אומר להם, יש לי שולחן, אני אביא לכם. ובצורה מפתיעה, האמא בדרך כלל, קולטת שקורה פה משהו, כל יום ראשון המורה הזה מגיע מ-4 עד 6 ללמד מתמטיקה. 4 ילדים באותה שכבת גיל, שאחד מהם זה הילד שלה. עובר חודש, היא כבר לא עושה את הקפה בשעה הזאת. היא כבר מזיזה את זה מ-6 עד 8, כי היא אומרת, זה מפריע ללמידה שלהם. אחר כך היא סוגרת את הטלוויזיה, ואחר כך היא תוציא את הילדים לגן שעשועים, ואחר כך היא תקנה להם שולחן כזה מתקפל, והיא תעשה את כל הדברים. עכשיו, זה השקעת פעם אחת, גם כספית. השקעת פעם אחת, האמא הזאת תדע מה לעשות עם הילד הבא. היא לא, עדיין, לא לומדת לקרוא ולכתוב, אבל היא יודעת שצריך שולחן, שצריך כיסא, שצריך שקט, ותגיד לילד שלה, תלמד, ואני יודעת שצריך גם ספר ויפרון וזה, ואם אין לך את זה, אתה לא באמת לומד. וזה מה שרצינו שיקרה.
קרה פה משהו מדהים, במישור האישי שלך. בחורה שהגיעה לארץ, והאינסטינקטים הראשונים שלה אמרו להתרחק מהקהילה. באמת הם שווים פחות, באמת הם לא המודל החיקוי שלי. שלא הסכימה גם בצבא לעבוד עם עולי אתיופיה. ועושה את כל הסיבוב כדי להגיד, אתם נורמליים, אתם שווים המון. למבוגרים שלה אותה עדה עצמה. וזה פרס ישראל רק לזה.
אני חושבת שלהגיד, המבוגרים שלנו לא שווים, זה להגיד, אני לא שווה. וחוץ מזה, שבאמת המון מהיכולות שלהם לא באים לידי ביטוי. אבל כשיש לזה פלטפורמה לביטוי, אין, יש ידע שאת לא מודעת לו בכלל, זה פשוט מדהים. יש לנו גינה קהילתית, יש לנו שני מנחים. אחד בחור שמדבר עברית, זה לבן, והבחור השני זה בחור יוצא אתיופיה בן אולי 60. זה הצוות שלנו. וזו אמירה מאוד חזק עכשיו, זה לא שעשינו לא טובה, הוא באמת יודע מה עושים. ובגינה הזאת אנשים מגדלים לעצמם ולוקחים, איך שותלים, איך עושים הנבטות. את יודעת, הלכתי לקורס תמר קלצ'ור של 10 מפגשים. הם באינטואיטיב יודעים איפה לשתול כדי שזה יגדל. באינטואיטיב יודעים שזה, עכשיו את יכולה לחפור את זה בדיוק לכיוון של השמש, אבל הם יודעים.
זה אנחנו בחלקה של הגברים כאן.
שלום. דגל הנרגו. סילנו הגדים?
כן.
סילנו?
זה הנבטות שהם עושים. אז הוא עשה את הנבטות שלו פה, ואז הוא לקח ושתל, והוא עשה את הנבטות בבית. זה עדי היינד מתאבסונו.
כן?
חריפונו.
חריפונו?
מה זה?
חריף, זה החריף.
חריף הצלחתי להבין לבן.
זה תירס של אתיופיה או פה?
לא,
זה של פה של ישראל? כי יש של אתיופיה, נכון? פלליק.
יש לנו. מה שלנו, מה שלנו, נלואלן. בולין, נלואלן.
אז הוא הסביר לי את ההבדל בין זה, שזה תירס.
תעבור מלמטה.
וזה קוראים לזה משילה, בהר משילה, ולשני קוראים משילה בכלל. חלק ממה שהם עושים זה בשביל להראות לנו.
כן.
ללמד אותנו. אז הם שמים ורואים איך זה יוצא. אז הוא זרח חיטה, עשה פה... חבל על הזמן של חיטה.
מה היה באתיופיה? מה גידלת באתיופיה?
גם אותו דבר.
אותו דבר?
אותו דבר.
פלפלים, תירסים, חיטה?
כן, אותו דבר, הכל.
עם יותר מרחב?
כן, זה הרבה, זה יהיה קטן.
כן, אבל זה כיף לחזור, אה?
כן.
בתאמתי לכל, יעשה מה אני עם את סואל הזה. מנדנו לעשו, מנדת...
לילים ביצ'ה יסמאמו, למעט ביצ'ה מפן לילה.
זו שאלה הייתה, מה... סך הכל למה הוא עושה את מה שהוא עושה. אז הוא אמר, קודם כל, רק על להסתכל עושה לו את, את המרחב הזה. אבל חוץ מזה, לראות את התוצרת, ואנשים, גם מבוגרים בני 80 שמגיעים לפה, שלא עבדו כמה שנים טובות. ועכשיו, דרך זה, אז זה אומר שהם מתחזקים, כי בעצם הם עובדים פה, וזה גם נותן תחושה של הנפש, אבל גם...
בן אדם בן 80 הוא חזק, הוא יכול לעבוד. הוא אמר, אם הוא לא עובד, הוא לא חזק, אבל אם הוא עובד, הוא ישר מתחזק. יפה. ואני חושב שהחוזקה היא לא רק חוזקה בשרירים.
כן, מן הסתם. אנשים שאולי 20 שנה התנתקו מהאדמה והחזרתם אותם לפה.
אני חושבת שהיא יצירה בכלל של ליצור משהו, שאתה מתחיל אותו מכלום ואתה רואה את התוצרת
תפרים.
שלו, בדיוק, את הפה שלו, אני חושבת שזה מחזיר את השליטה לחיים. כאילו מין עמידה כזאת ולקחת את הדברים, וזה המון אחריות, ועם האחריות באה גם הכיף. אז אני נהנית. אני נהנית.